שלום וברכה, נתבקשתי שהשיעור יהיה על ענייני דיומא. אז זה יהיה על ענייני דיומא. לומר לכם את האמת, מה שאני מתכוון ללמד, זה דברים שאני אמרתי כבר הרבה פעמים מאז שהחלה המלחמה, אין בהם חידוש. אז מי שכבר שמע אותי, שיצא, פשוט הוא ישתעמם. עכשיו, למה שאני לא אחדש? לא מסוגל. לא מסוגל. אומר דברים שבלונים, ככה אני. עכשיו, לגופו של עניין, אנחנו כעת נתונים בתוך מלחמה. מלחמה שהיא שונה באופייה מהמלחמות שהיו לנו עד עתה. במהות היא לא שונה. רק שעכשיו, המהות שהייתה מכוסה במלחמות הקודמות, היא גלויה במלחמה הזאת. למה הכוונה? כל המלחמות עד עכשיו אפשר היה לעשות להם רדוקציה, גימוד. לומר שזה מלחמת קיום, מלחמת הגנה, מלחמת כיבוש אולי אפילו. אבל מלחמה בין ישויות פוליטיות, צבאיות, שמתנגשות זו בזו. היום ברור שזה מדובר על משהו אחר, מדובר על מלחמה של הטוב ברע. ומשהו אחר לגמרי. ומלחמה של הטוב ברע זה מטיל עלינו איזשהו תפקיד, לא רק להגן על עצמנו או לחלות את אויבינו, זה מדובר משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו אחראים על כילוי הרע בעולם. תגידו, מי ביקש? אנחנו לא צריכים, יש לנו מספיק בעיות גם ככה. אבל את עם ישראל לא שואלים, ההשגחה העליונה מטילה עלינו תפקידים שלא תמיד נאה ונעים למלא אותה, אבל זה התפקיד. אנחנו במלחמה בין הטוב לבין הרע. עד כדי כך קשה לנו עם הדבר הזה. אני שמעתי איש ציבור, לא זוכר מי זה היה, בתקשורת, שאמר שאנחנו במלחמה נגד הרע, הוא לא העיז לומר של הטוב. כן. הוא אמר שכשמול הרע עומדת חברה שיש לה כללים והיא נאמנת להם, או משהו כזה. כן? אבל להגיד שאנחנו הטובים, זה דבר שליהודים מאוד קשה לומר, אבל זאת האמת. אנחנו הטובים נגד הרעים, ועל מנת להבין את הרגע, אני רוצה להבין איזה סוג רע מדובר עליו, מצאנו שני סוגי רשעות של שפיכות דמים. יש ברבריות, יש שבט פראי שלא יודע רסן ליצריו, והוא רוצח על ימין ועל שמאל בצורה אכזרית. זה סוג אחד. סוג שני זה רוע מאורגן. אין, מתכננים בדיוק איך לפגוע, יש מפת דרכים, יש תוכנית. במלחמה שלנו כעת, נגד אויבינו, התחברו שני הדברים ביחד. ברבריות מאורגנת. ואת זה לא מצאנו מאז הנאצים. אצל הנאצים הייתה ברבריות מאורגנת. וכך שהדבר הזה חוזר על עצמו, יש פה איזה מאפיין עמלקי ברור. ואני רוצה קצת להזכיר מה שהתורה אומרת, על המלחמות האלה, מלחמות עמלק. הרי כתוב שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, נכון? להעמיד מלך, להחריד זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירה. למה שלושת המצוות האלה ובסדר הזה? אז קודם כל נשים לב שמלכות יש לנו. יש לנו מדינה. ברוך השם. אפשר לבוא בטענות, זה לא בדיוק מלכות כמו שהיינו רוצים שתהיה וכו'. יש מלכות. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב שני של משהו שדומה מאוד למלחמת עמלק, מלחמה נגד הרוע. וההכרח לנהוג בכללים שהם חורגים מן הרחמנות הרגילה של עם ישראל. כנראה שזו חוליה אמצעית לקראת החוליה השלישית, בית הבחירה. וצריך להבין על מה מדובר. כשאנחנו מדברים על בית הבחירה, בית המקדש, זה לא משהו נקודתי. בית המקדש איננו עוד בית כנסת גדול ומפואר, אלא הוא ביטוי לכך שהשכינה שורה בחברה. האנושית בעם ישראל ובעולם כולו, וזה בא לידי ביטוי גם בזה שיש מקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא נאמר אלא בתוכם. זאת אומרת, הוא שוכן בתוכנו, מתוך כך יש ביטוי זה במקדש. אי אפשר שהשכינה תשרה בעולם שבו הרוע עדיין שולט, ולכן צריך להחריד זרעו של המלאק, ומתוך כך לבנות בית הבחירה. בעבר היה מקדש, וכל פעם זה היה אחרי שקילינו את הרוע. למשל, המשכן במדבר היה אחרי הניצחון הראשון על המלאק. המקדש של שלמה היה אחרי הכרתת המלאק על ידי שאול. המקדש השני היה אחרי הכרתת המלאק בידי מרדכי ואסתר מול המן הרשע. והיום אנחנו גם כן לקראת הדבר הזה, יש, אבל מלחמה לשם בא המלאק מדור דור, אז כנראה שזה הולך ומתפתח. כן, בבקשה אדוני. לא. אנחנו לא יכולים לקבוע שמבחינה ביולוגית אתנית אנשי החמאס הם המלאק. כלומר, זה אפשר לדעת. מה שנדבר פה זה המאפיין של המלחמה. כן, יש למשל בפרשת חוקת דבר מאוד מעניין, זה קצת קשור לדרשנויות של בית כנסת שכונתי, אבל בכל זאת יש לזה מקום. כתוב, וישמע כנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישב ממנו שבי. זאת אומרת שהייתה מלחמה, בא כנעני מלך ערד, לוקח שבויים, ואז וידר ישראל נדר למור, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. שואלים החז"ל, מדוע אמרו העם הזה ולא אמרו הכנעני? אלא כי באמת הם לא היו כנענים, הם היו עמלקים, לבושים בבגדי כנענים ומדברים בלשון כנען, ולכן ישראל הרגישו שיש פה משהו לא לגמרי ברור, אמרו העם הזה. מה זה בא לומר? זה אומר שיש לפעמים טיעון כנעני שמסתיר שיח עמלקי. הטיעון הכנעני זה לקחתם את ארצנו. הכוונה הפנימית היא המלאקית. אז אפשר לומר שיש מאפיינים המלאקיים, גם מה שקרה בשואה. גם כן, אתה לא יכול להגיד על הגרמנים הם זרע המלאק. לא יכול להגיד. אבל היה משהו מהסוג הזה, לקראת הקמת המדינה, התמודדנו עם המלאק. אגב, התורה אומרת דבר מאוד חשוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. מה זה זכור? צריך להגיד לך לזכור שיש דבר שאתה נוטה לשכוח. למה נוטים לשכוח? כי זה דבר חריג. זה לא דבר שקורה באופן רציף לאורך כל ההיסטוריה. יש זמנים מיוחדים שבהם אנחנו נפגשים עם תופעה המלאקית, ואז יוצא שהצורת המלחמה היא אחרת. מה שאתה אומר זה מאוד נכון, כלומר שזה קשה להכלה. יש דבר כזה שכשיש טראומה, הנטייה היא לומר זה לא היה. אגב, הכחשת השואה היא ראיה לזה שהיא הייתה. אם מכחישים משהו, סימן שהוא היה. יותר מזה, גדולי מכחישי השואה זה שרידי השואה, שורדי השואה. זאת אומרת, מי שעברו את השואה, זה תופעה ידועה מבחינה פסיכולוגית, לא דיברו. עשרות שנים לא אמרו מילה. מה? זה נקרא הכחשה במובן הפסיכולוגי. כן. עכשיו אתה צריך לנסות להבין מה אני מתכוון. עכשיו, בואו נתקדם. כבר שאלת את זה. אז אני לא צריך לענות עוד פעם שנייה. עכשיו, יש במעשה של התקפה של המלאק נגדנו, כתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ואתה עייף ויגע. ויזנב בך כל הנחשלים, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. ולא ירא אלוהים. מי לא ירא אלוהים? מחלוקת. רש"י אומר, לא ירא המלאק אלוהים. המלאק לא ירא אלוהים. אבן עזרא, ישראל לא יראים אלוהים. מה? אז אני מבין שאתה מתכחש לדקדוק. כי בדקדוק, אם זה היה אתה שלא ירא, היה צריך להגיד ולא ירא אלוהים. אם יקרה ולא ירא, אז הוא לא ירא. בסדר, אז זה כך שאפשר להתווכח. ואל תיכנס בין הרים, בין רשי לאבן עזרא. עכשיו, בואו נחזור, אם כן, לפסוק. מה זה הנחשלים אחריך? נחשלים, המפרשים מסבירים, נחלשים. אותו דבר, אותם אותיות, נחשלים, נחלשים. מי הם הנחשלים האלו, הנחלשים האלה? אומרים חז"ל שזה שבט דן. שבט דן שהיה הענן פולטם. למה הענן היה פולט אותם? שהיו עובדי עבודה זרה. יוצאים ממצרים, סוף סוף יש עצמאות מדינית. מה עושים שבט דן? עובדים עבודה זרה. זה דבר תמוה מאוד. כן? אבל זה קורה. יש חלק של החברה שאיננו נאמן לברית עם השם, והם עובדים עבודה זרה. המלאק תוקף אותם. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. מה זה וצא? אני חזל, צא מן הענן. צא מן הענן, כלומר, אתה צריך לגייס אנשים כדי להציל את אלה שהייתה רוצה שהם יהיו בחוץ. שהענן פולט אותם. אבל המבחן של עמלק זה לראות האם אתה מסוגל לאחדות. כן, זו תופעה מעניינת. מה שקורה אחר כך, זה שנבנה המשכן על ידי שני אדריכלים, אחד משבט יהודה ואחד משבט דן. בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, אוליאב בן אחי סמך למטה דן. אומרים חז"ל, אין לך מעולה בשבטים משבט יהודה, אין לך ירוד שבשבטים משבט דן, ואי אפשר לבנות את המשכן בלי שניהם. כלומר, אתה רוצה ששכינה תשרה, לבנות בית הבחירה, צריך שבמלחמת עמלק כולם יהיו שותפים. זה לימוד גדול שיש לנו ללמוד, שיש מלחמות שעניינן לחבר את הנפרדים. ולדבר הזה יש הרבה מאוד השלכות. אני רוצה קודם כל שנבין על מה מדובר. כדי להבין התפרצות של אלימות, של רשעות אלימה, אנחנו צריכים לחזור אל המאורעות הקדומים. הפעם הראשונה שהייתה הופעה של רשע, של שפיכות דמים בעולם, זה היה, אני חושב שכולם יודעים, קין, וואו, יפה, קין והבל, נכון, קין והבל. עכשיו, קין והבל פרשה מאוד מאוד מורכבת, התורה מעריכה הרבה, ועל כל מילה אפשר לתת שיעור. אבל אני רוצה להתייחס רק למילה אחת. בסדר? מילה אחת בסיפור של קין והבל. ויקום. כן, הפסוק אומר כך, ויומר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. מה זה ויקום? אם הוא קם, אומרים חז"ל, סימן שלפני כן הוא שכב. הוא שכב. איפה הוא שכב? אומרים חז"ל, הוא שכב תחת הבל. כי הבל ראה שקין בא להרוג אותו, הפיל אותו על הארץ. ואז הוא שוכב על קין. מה הבל צריך לעשות מכאן ואילך? עכשיו, בהגנה עצמית. מתבקש שהוא יהרוג את קין. המדרש מכניס לפה של קין מילים מעניינות מאוד. הוא מסתכל עליו, הוא אומר לו, אחי, אם תהרוג אותי, מה תספר להורים שלנו? הבל משתכנע, עוזב את קין, קין קם עליו והוריד אותו. אז אני מבין, מה היה החטא של הבל כאן? יש פה חטא. לא רק זה. הוא האמין לשיח של קין. כי ברגע שקין מדבר במושגים הערכיים של הבל, אז הבל משתכנע שקין יפנים את זה. וזו טעות של מחנך, שגיגת תלמוד עולה זדון. ארור עושה מלאכת השם רמיה. הוא היה צריך להבין שקין מרמה אותו. אבל מעבר לטעות הזאת, יש עוד משהו. מה בשיח של קין משכנע את הבל? בעצם הבל אומר לעצמו, אם אני אתנהג כמו שקין רצה להתנהג, אז אני הופך להיות קין. אני בעצמי נהיה רע כמוהו. זו טעות חמורה. כי באמת, אחרי כל הסיפור הזה, נולד בן שלישי. ותקרא את שמו שט. כי שט לי אלוהים זרע אחר, תחת הבל, כי הרגו קין. לא מובן. אם זה עוד פעם הבל, אז כשם שהבל הראשון, קין הרג אותו, גם ההבל השני, קין יהרום. אלא מה היא רוצה לומר? זה הבל משודרג. זה הבל כזה שקין לא יהרוג אותו. לא יכול להרוג אותו. מדוע? בגלל שהוא יודע להשתמש בכלים של קין כשהוא נלחם בקין. והוא לא חושש לא להיות הבל. הכל, כל הבל, הידיים ידי קין. מזכיר לכם משהו? כן, כן. כלומר, כשיצחק שמע, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו ויברכהו. כלומר, ברגע שאתה בא בשם ערכים נכונים, אז השימוש שאתה עושה בעוצמה, בכלים של האלימות, הכלים הברבריים, יש לזה תפקיד. זה לא משפיל אותך, אלא להפך. כן, כמו שכותב הרב באגרות ראייה חלק א'. אגרות ראייה חלק א', עמוד קוף. נכון, זוכרים? טוב, אני אנסה להגיד בעל פה, כי אין לי את הספר מול העיניים. אבל, טוב, ננסה בעל פה, כי אין לי את הספר מול העיניים. וענייני המלחמות, כן? זה התכתבות עם דוקטור זיידל, ששאל אותו הרבה שאלות באמונה. אחת השאלות הייתה בענייני המלחמות האכזריות שיש בתנך. איזה יופי. תודה. לא חשבתי שמישהו יביא. אתם רואים? איזה השגחה נפלאה. אומר הרב כך, וענייני המלחמות אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם, ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. כלומר, מה שאומר הרב, אתה מול האכזרי, תהיה אכזרי. תפחיד אותו. אני גם מדלג פה על כמה שורות. אומר הרב, מכל מקום היה הדבר מסור, מובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבית דין. לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא. ולא היו כל העניינים שווים. כלומר, בית דין יושב לפני המלחמה, אומר, טוב, אלה אכזריות דרגה 5, אלה 4, 7. לפי זה גם הטיפול. כלומר, יש פה הבנה מוסרית עליונה. לעומת מה שנקרא נקמנות. איפה זה קיים היום? אין בית דין היום, זה נכון. עכשיו, איפה הייתי? אתה בלבלת אותי. מה? נקמנות, כן, הנקמנות. יש מידות בנפש, מידות טובות, מידות רעות. אחת המידות הרעות זה הנקמנות. אחת המידות הטובות זה הנקמה. יש הבדל. זה בכלל אותו דבר. נקמנות זה אגרסיה פנימית. אדם לא יכול להשתלט. עשו לי, אני אשפוך את זה, יעריר יוצא. נקמה זה עשיית הצדק. כי יקה איש את עבדו, בשבט הוא מת תחת ידו, נקום ינקם. זה צריך לנקום. הנקמה היא חלק הכרחי במניין העולם המוסרי. עכשיו זה, כן, בבקשה. לא, זה לא הנושא שם. בהתחלה, אבל עכשיו, הפסקה הזאת לא קשורה לזה בכלל. כן? עכשיו, גם זה לא נכון שהוא מאמין שצריכים לזה. לא. אבל אתה מבין שאנחנו מחוץ לנושא, ויש לנו כלל שכשאנחנו בנושא אחד, לא עוסקים בנושא אחר. אתה מכיר אותי? כן, לא חדש לך, נכון. טוב, עכשיו בואו נתקדם קצת. המשיח, בשביל מה הוא בא? אז יש בזה מחלוקת מעניינת בין הנצרות ליהדות. הנצרות אומרת שהמשיח בא להביא לעולם אהבה. אנחנו בני ישראל, אומרים, לא צריך משיח בשביל זה, מה לא קראנו בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו יודעים. אז כך שאנחנו לא צריכים משיח בשביל אהבה. בשביל מה כן? תסתכלו בכל המקומות התנכיים כולם, כשמדברים על המלך שעתיד לקום, הוא יעשה משפט. יעשה צדק. תיקון העולם, אבל באיזה מובן? תיקון העולם, היום זה ביטוי שמשתמשים בו בארצות הברית, תיקון העולם, שהמשמעות שלו אהבה. ואנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, עשיית הצדק. אחד הדברים שגרמו אחרי השואה, שאנשים איבדו את האמונה, זה שהם ראו שהרוע שלט בעולם ולא הייתה נקמה. פחות לא בקנה מידה ראוי. והדבר הזה, אם הייתה נקמה, זה היה אומר שהעולם בסופו של דבר הוא עולם טוב. עולם שבו הצדק בסוף נצח. צריך להבין את הנקודה הזאת. מה זה? עכשיו, יש במסכת סנהדרין דיון מעניין של האמוראים. חכמי הגמרא שאלו את עצמם שאלה, והיא, האם כדאי לחיות בתקופה שלנו? כן, זה אותו דף במסכת סנהדרין צדיק ח' עמוד ב', שחלק גדול מן האמוראים אומרים, יתה ולא יחמינה, שיבוא, אבל שלא יהיה שם לראות את זה. כן, הם מפחדים. עכשיו, ממה הם מפחדים? כל אחד מן האמוראים יש לו סיבה אחרת, שבגללה הוא מפחד מהתקופה שלנו. ומה שמעניין אותי בהקשר של המלחמה הזאת, זה מה שהפחיד את רבי יוחנן. שם יש עולה, ויש ורבה, ואביה, ורש לקיש, ויש שם גם רבי יוחנן. רבי יוחנן גם הוא מהחוששים מלחיות בתקופה שלנו. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. כל האמוראים האלה שביקשו לא לחיות בתקופה שלנו, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתם. הם לא פה. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה? כי אנחנו כן פה. זה סימן שיש לנו כוחות נפש יותר גדולים משל האמוראים. אנחנו מסוגלים לעמוד במשימות שהאמוראים פחדו מהם. מהי המשימה שרבי יוחנן פחד ממנה? אז אני אקרא לכם פה במסכת סנהדרין, בדף צדיק ח' עמוד ב'. בשעה שיומר הקדוש ברוך הוא, בדפוס כתוב שאמר, אבל בכתבי יד כתוב שיומר, שיומר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי. מדוע האבד, האח האבד אלו מפני אלו? כלומר, הקדוש ברוך הוא יהיה לו התלבטות, את מי להעדיף. עכשיו, זה לא לגמרי ברור, אז לכן רב פאפה מסביר. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשה, כלומר, מביא את הפתגם המפורסם, ראית ונפיל תורה, ואזיל ושדילה סוסיה ואוריה. זה מסביר הכל, נכון? זה אומר, ראית ונפיל תורה, ואזיל ושדילה סוסיה באוריה. מה לא ברור? דיברתי בארמית צחה. אבל למה אומרים קדיש בארמית? אתה יודע למה אומרים קדיש בארמית? כדי שהעם יבין. אז אני לא מבין. טוב, בסדר. בואו נתרגם את זה לעברית, בסדר? רץ ונפל השור, והלך והעמיד לו סוס באבוסו. עכשיו זה ברור? תראה, תרגמתי לך את זה לעברית. מה? לא ברור? אז מה עושים כשמשהו בגמרא לא ברור? מסתכלים ברש"י. רש"י, הנה. אומר רש"י כך. כשרץ השור ונפל. למה שור משמש אגב? איזה עבודה? לחרוש, לחרוש. אז השור גם צריך כוח. אז איפה הוא אוכל? באבוס. נכון? כלומר, בעל הבית יש לו שור ויש לו אבוס. הוא נותן לאכול לשור באבוס. כשרץ ונפל, השור ונפל, אז מה זה קורה? בעצם השור כבר לא יכול לעבוד. הוא נפול. הוא גם לא יכול לאכול באבוס, הוא לא יכול לעמוד. מעמידים סוס במקומו באבוסו. הסוס בא ואוכל באבוס. הוא עובד בשדה כנראה גם. מה שלא היה רוצה לעשות קודם מפלתו של שור, שהיה חביב עליו שורו ביותר. אתם מבינים, זה בעל בית שיש לו רגשות, הוא אוהב את השור שלו. הוא לא רוצה לתת לו, שבאבוס של השור, האבוס הפרטי שלו, יבוא סוס ויוכל, הוא לא רוצה לעשות את זה. אבל עכשיו, הסוס אוכל באבוס של השור. וכשמתרפא השור, היום או למחר, ממפלתו, קשה לו להוציא סוסו מפני השור, לאחר שהעמידו שם. אתם יודעים, זה בעל בית סופר רגיש, כן? הסוס כבר התאהב באבוס, הוא משוכנע שזה האבוס שלו. מה, תגיד לו עכשיו אתה צריך ללכת, השור חזר? לא, לא נעים, נכון? כך הקדוש ברוך הוא. כיוון שראה מפלתם של ישראל, אז השור מי זה? זה ישראל. מה זה שור בישראל? יוסף, הכוח המלחמתי. בכור שורו הדר לו, בהם ימים ינגח. אז כיוון שראה מפלתם של ישראל, נותן גדולתו לאומות העולם. וכשחוזרים ישראל בתשובה ונגאלים, קשה לו לאבד אומות העולם מפני ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו התלבטויות. רבי יוחנן לא רוצה להיות שם. מה הבעיה? למה הוא רוצה להיות שם? הרי בעיה כזאת אנחנו מכירים, לא? בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף. שהקדוש ברוך הוא אומר, כלומר, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, מדוע אבד אלו מפני אלו? אז, ואז היה פתרון. מה היה הפתרון? נחשון בן עמינדב פתח את הים. למה נחשון בן עמינדב פתח את הים? הוא יודע שצריך לקבוע עובדות בשטח ולקדם את ההיסטוריה. אז מה אם הקדוש ברוך הוא מתלבט? אנחנו צריכים להתקדם. אז למה רבי יוחנן לא מתנדב להיות זה שיקפוץ לים? הוא לא מסוגל לקפוץ לים. אתם יודעים למה הוא לא מסוגל לקפוץ לים? כי הוא זה שאמר במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא השתיק את המלאכים שרצו לומר שירה. זאת אומרת שרבי יוחנן רגיש להתלבטויות של מעלה, הוא הומניסט. אבל אנחנו לא בדור של רבי יוחנן, אנחנו פה. לא מכיר את הים. כבודו, אני לא רוצה להגיד שזה שטויות, זה לא יפה. אבל רבי יוחנן לא חי בירושלים. רבי יוחנן היה בטבריה. אז הוא ידע מה זה ים. מה? זה לא רבי יוחנן בן זכאי. יש הבדל בין רבן יוחנן. אמרתי רבי יוחנן. בסדר? נא לא לבלבל. בכלל אותו דבר. מה קשר בכלל? טוב. עכשיו בואו נחזור אם כן לעניין שלנו. אנחנו אם כן נתונים במצב שבו יש מלחמה ואנחנו צריכים להיות מאוחדים. עכשיו, מאוד מעניין, הרקע של המלחמה הזאת. הרקע, כל השנה שעברה, כל הזמן אומרים, עם ישראל בסכנה של שסע חברתי, אידיאולוגי, סוציולוגי, המדינה על חפייפן, אלה לא יילחמו עם אלה, מה יהיה פה ושם? ואנשים היו מודאגים מאוד. פתאום, כולם מתחברים. נשאלת השאלה, מה? נשאלת השאלה, האם הנביאים סיפרו לנו על המצב הזה? מה אתם אומרים? אם אני שואל, סימן שכן. ברור, לא הייתי סתם שואל. הייתי אומר, לא, הנביאים לא דיברו על זה. נו, באמת. ברור. ברור שהנביאים דיברו על זה. אבל אתם אומרים, מעניין, מהי המשימה של אחרית הימים? יש שלושה ערכים בעולם הליברלי מאז המהפכה הצרפתית, חירות, שוויון ואחווה. חירות, אומר הרב עדין שיינזלץ, יש במערב. שוויון בעולם הקומוניסטי. אחווה, עוד לא ניסו. עוד לא ניסו את האחווה. אם אנחנו מסתכלים בפרט מעשה אבות סימן הבנים, ספר בראשית, מה אנחנו רואים בספר בראשית? שזה תיאור של תולדות של האומה, בבחינת מעשה אבות סימן הבנים, כלומר, מה שקורה בספר בראשית זה ארכיטיפוס של כל מה שקורה במהלך ההיסטוריה, זה מסתיים בארבע פרשיות, וישב מקץ ויגש ויחי, שכל עניינן, כיצד מביאים להצלחת האחווה, בין אחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני. לכו ונהרגו. וזה לא דבר קטן. ונשליחו באחד הבורות. ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. רש"י, מתוך גנותם, אתה שומע שפחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, אני שונא אותך, אני אומר לך את זה. אתה אומר, מצוין. לפחות אפשר להתחיל לפתור את הבעיה. אבל זה מסוכן מאוד. כמעט הרגו אחד את השני. והמהר"ל מפראג מספר בספר נצח ישראל שהיה לו דיון על זה עם גוי. לפי הסגנון שמה של דברי הגוי, נראה שזה איש כנסייה, איזה כומר או איזה חשמן או משהו כזה. והוא אמר למהר"ל, איך אתה אומר שאתם העם הנבחר, והרי אתם נוטים אל החטא יותר מכל אומה. אתם עושים חטאים איומים. אומר לו המהר"ל, אל תתפוס אותנו בזה, זה בגלל הגלות. עונה לו הכומר, המהר"ל מביא את זה בנסח ישראל. שהכומר ענה לו, אתה עובד עליי. כי הרי אם זה היה בגלל הגלות, אז זה לא מובן למה זה היה בשורש שלכם. כשהקמתם את המשפחה הראשונה שההתחלה של עם ישראל, כבר אז רציתם להרוג אחד את השני. ואז המהר"ל אומר, אתה צודק. זה משהו מהותי בנו. אבל לא מפני שפלותנו, אלא בגלל מעלתנו. כי כיוון, יש לנו מעלה עצומה, והיא שאנחנו עם כשעורף, כלומר הולכים לפי השכל בלבד. ואתה, אם אתה לא תשכנע אותי שאתה צודק, אני לא איתך. ולכן יש מחלוקת. המחלוקת, הטבע של האומה הישראלית. ולכן המשימה של האחווה הוטלה דווקא על המשפחה הזאת. כאשר זה הצליח, הספר בראשית הסתיים, אפשר להתחיל את ההיסטוריה. את ספר שמות. כל זמן שלא ברור שיש כלי לשלום בעולם הזה, ששכינה יכולה לשרות, מסוכן להתחיל את ההיסטוריה. עכשיו, באחרית הימים, הבעיה חוזרת, ואת זה תיאר מאוד יפה זכריה הנביא. זכריה אומר כך, בפרק י' פסוק י' ואגדע את מקלי השני, את החובלים, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. זכריה לא בוחל בביטויים. יש אחווה, היא תוגדע, היא תופר. אין יותר אחווה בין יהודה ובין ישראל. באותו זמן יש המקל הראשון. גם המקל הראשון, ויקח את מקלי את נועם, זה בפסוק י'. ויגדע אותו, להפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים. כלומר, יש איזה סכסוך בין הקדוש ברוך הוא לבין אומות העולם באותו זמן. אז בעצם יש פה שני סכסוכים. סכסוך פנימי בתוך האומה, סכסוך עם האנושות בכללה. בין הקדוש ברוך הוא לבין העמים. מאוד לא נעים להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. ואז בפרק י"ב, זכריה מתאר מלחמה של העמים מסביב על ירושלים. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות ישרתו ונאספו עליה כל גויי הארץ. כלומר, הסכסוך יהיה נוגע לכל הקהילה הבינלאומית. ביום ההוא, נאום השם, עקה כל סוס בתימהון ורוכבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים עקה בעיוורון. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא רגיל, שומר עלינו. בסדר? על בית יהודה אפקח את עיני. עכשיו, יש המשך. תיאור של מה שקורה בזמן המלחמה. ואז יש שתי קבוצות. האחת נקראת בשם אלופי יהודה, והקבוצה השנייה נקראת יושבי ירושלים. בואו נראה. ואמרו אלופי יהודה בליבם. מה זה אלופים? אלופים. ראשי הצבא, ראשי המערכת הביטחונית, אלה שצריכים להילחם. ואמרו אלופי יהודה בליבם. אמצא לי יושבי ירושלים. כלומר, הם יבקשו מיושבי ירושלים להשתתף בנטל. בואו, תילחמו איתנו. עכשיו, הביטוי כאן, אני רוצה שנדייק בביטוי, כי הוא ביטוי קשה. אמצא לי יושבי ירושלים בשם צבאות אלוהיהם. אלוהיהם. זאת אומרת, אלופי יהודה אומרים שהשם צבאות הוא מי שיושבי ירושלים מאמינים בו. אנחנו אלופי יהודה לא מאמינים בשם צבאות אלוהיהם, אבל אנחנו מבקשים, אתם שמאמינים בשם צבאות אלוהיכם, תבואו איתנו. מעניין. זה המצב. בזמן שהגויים מסביב נלחמים בנו. ואז יוצאים למלחמה. מי יוצא למלחמה? אלופי יהודה או יושבי ירושלים? בואו נראה. איך נדע? אם לא נקרא. נקרא. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. מה זה ימין ושמאל בתנ"ך? דרום וצפון. כלומר, המלחמה עם שתי חזיתות, אחת דרומית, אחת צפונית. וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. המשך הפסוק. אני לא ממציא פסוקים, לא נותן פרשנות, אני רק קורא. והושיע השם את מי? והושיע השם את ההולי יהודה בראשונה. למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. שאלה לא ירימו את האף, אלה יושבי ירושלים. תשאל את זכריה, איך הוא מפריד בין ירושלים. אני לא יודע, אני רק יודע לקרוא פסוקים. אני, אתה יודע, מה להיות כתוב, אני לקרוא. אני תומצא מופקים. מה שכתוב אני לקרוא, בסדר? ביום ההוא, יגן השם בעד יושב ירושלים. תראו לב, פה יש פה שתי קבוצות, כן? אחת שהשם צבאות אלוהיהם, אחת שנלחמת. ומי הקדוש ברוך הוא מפאר תחילה, מושיע תחילה את אלופי יהודה. כן? כדי שלא תגדל תפארת יושבי ירושלים. כלומר, הנביא כנראה קרא באורות שהקודש העליון נותן מקום לכל הקבוצות באומה ולכל קבוצה יש תפקיד. ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד ובית דוד כאלוהים כמלאך השם לפניהם. כלומר, פתאום יש גאולה גם ליושבי ירושלים ועלייה רוחנית גדולה. והיה ביום ההוא, אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. לך תדע מה זה אומר לגבי איראן, לא יודע. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. כלומר, יספדו, מישהו שם ימות. מי ימות? זאת השאלה. כן? אז חזל אמרו משיח בן יוסף. כלומר, זה קצה היכולת של משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? לפי הרב קוק? הציונות. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים. כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. מה זה הדד רימון ובקעת מגידון? חזל אמרו שזה מספד של אחאב ויושיהו שמייצגים את שני הכוחות באומה, והמספד יהיה על זה שלא השכילו להבין שצריך לחבר ביניהם. כך הרב הוא מסביר במאמרו המספד בירושלים, במאמרי ריה. ואז בדבר מאוד מעניין, איך עושים את ההספד? וספדה הארץ, משפחות, משפחות, לבד. כלומר, כל אחד מספיד, סופד, אבל איפה? לבדו, בלי השני. כן? משפחת בית דוד לבד, משם לבד, משפחת בית נתן לבד, משם לבד, משפחת בית לוי לבד, משם לבד, משפחת השמעי לבד, משם לבד. כל המשפחות הנשארות, משפחות, משפחות, לבד, משם לבד. כלומר, למרות החיבור, אף אחד עוד לא מסוגל להסתכל על השני. אבל שימו לב, שהנביא כאן מדבר על סיטואציה שבה האחווה מופרת והסכנה מבחוץ מחברת. ביום ההוא, יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי לירושלים, לחטאת ולנידה, כלומר טהרה. משהו יתוהר באוויר הרוחני, החברתי, התרבותי, משהו ישתנה. והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, וכו'. זאת אומרת שיש התחדשות של הזהות, פרדיגמות חדשות של הזהות של עם ישראל, שיצמחו מזה. תוך כדי כך יש גם תיאור נורא של חורבן אצל האומות, חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, נאום השם צבאות, אך את הרועי ותפוצנה הצאן וכו' וכו'. יש שם תיאורים די מבהילים של מה שיקרה. ואז יש בפרק י' ד' תיאור של המלחמה האחרונה בהיסטוריה, ועם המגפה שיגוף את כל העמים. והיה ביום ההוא תהיה מאומת השם רבה בהם והחזיק איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו, וגם יהודה תילחם בירושלים. והוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. והיה אחר כך שיבואו כל הנותר מכל הגויים הבאים מירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. ואז והיה השם למלך על כל הארץ וכו', בית המקדש, כל הדברים האלה. כלומר, עכשיו השאלה היא, אני חוזר לשאלה ששאלתי מקודם, האם הנביאים דיברו על המצב שלנו? תשובה, כן ולא. ואני אסביר מדוע. כשהנביאים מדברים, האם הם יודעים בדיוק מה יקרה? התשובה היא לא. הרמב״ם אומר, אין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו. מדוע? שדברים סתומים הם אצל הנביאים. מה פירוש סתומים הם אצל הנביאים? הם סתומים לנו ולנביאים גלויים? לא. זה סתום גם לנביא עצמו. מדוע? בגלל שהאופן שבו הנבואה תהיה רלוונטית, האופן הזה תלוי במעשים של בני אדם. זה יכול להיות באופן כזה, יכול להיות באופן כזה. מה שאפשר לומר זה שהמאורעות שאנחנו חווים היום, הן פוטנציאל רציני למימוש דברי הנביאים. מה נעשה עם זה? כמובן, תלוי בנו. תודה רבה על הקשבתכם. שלום.